מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפת למנועי הכסף. אין ספק כי 2018 היא לא השנה של המניות. מדד תל אביב 35 רשם עלייה מתונה של פחות ממחצית האחוז בששת החודשים הראשונים. מדד תל אביב 125 רשם תשואה שלילית, אמנם קטנה, אבל תשואה שלילית. ומדד הבנקים, שהוא למעשה הסקטור הבולט, רשם תשואה חיובית של בסך הכל 3%. גם בחול, בוול סטריט, המצב לא טוב בהרבה. מתחילת השנה, המדד המרכזי דאו ג'ונס רושם ירידה של 2%. בגרמניה ירידה של 6%, ולא נתחיל לדבר על סין ששם מעל ל10% מתחילת השנה. אז אוקיי, לא מניות, מה כן? מה חוזר לתפוס את הכותרות של מדורי שוק ההון בישראל? שוק האג"ח. אחרי תקופה ארוכה של תנודתיות מינימלית, השוק הגדול ביותר למעשה בבורסה הישראלית חוזר לרכז את העניין. ובגדול, ציפיות להעלאת ריבית, שקל שנחלש ועלייה במחירי הסחורות הן רק חלק מהסיבות לתנודתיות הגבוהה במחירי איגרות החוב, הן הממשלתיות והן הקונצרניות. אני שי סלינס מכלכליסט, והיום יש לנו אורח מיוחד, אייל גורן, מנהל קרנות הנאמנות של פסגות בית השקעות. שלום אייל.
שלום שי.
מה שלומך?
שלומי מצוין.
אז יש אמת בדבריי? חוזר העניין?
יש אמת בדבריך. האמת שתמיד נורא אוהבים לדבר ולהציג את שוקי המניות, אבל באמת שעיקר הכסף, כמו שאמרת, בסופו של דבר הוא נמצא באג"חים, בעיקר אגב באג"חים היותר סולידיים, איגרות חוב מהוות עיקר נכסי הציבור, ובטח בהשקעה בקרנות נאמנות או בתיק מיועץ, ההחזקות הן משמעותיות באג"חים, ולא מספיק מדברים על זה. ואם ב-2017, כמו שאמרת, הכל היה טוב והכל היה יפה, וראינו עליות גם באג"חים וגם במניות, באמת 2018, לפחות המחצית הראשונה, נראית כמו היפוך של הדברים, ונכסי הסיכון עובדים קצת פחות לטובת הלקוחות, ובאמת היה קצת דרמות בשוקי האג"ח.
אז בואו נתחיל לפרק לאט לאט את הסיבות לכך.
בסדר גמור. אז הסיפור המרכזי הוא למעשה שמשקיע באג"חים, בעיקר בסולידי או באג"ח מדינה, הסיכון המרכזי שאנשים מסתכלים עליו הוא הסיכון להפסדי הון מעליית תשואות. כלומר, ככל שמבינים שאולי מתחילה מגמה של עליית ריבית שלא מתומחרת בשוק האג"ח, אז רואים הפסדי הון באג"חים. ראינו את זה בתחילת השנה בצורה מאוד חזקה בשוק האג"ח האמריקאי, עליית תשואות חדש, תשואות אג"ח לעשר שנים הגיעו, התחילו את השנה ב-2.4 והגיעו לקצת יותר מ-3%, מאז קצת התמתנו. מדובר אגב על הפסדים, נכמת את זה לכסף, מי שהשקיע באג"חים האלה הפסיד בכמה חודשים 5-6%.
בוא רגע לפני אני אעצור אותך, תחבר אותי, מה הכוונה? אם אנחנו צופים שתהיה עליית ריבית בישראל, למה התשואות עולות?
זה מאוד פשוט. אם אנחנו מניחים שאנחנו נוכל לקבל בעתיד ריבית יותר גבוהה על הכספים שלנו, אז אנחנו נדרוש כבר היום לקבל אותה בשוק האג"ח. ואם יום אחרי שאנחנו רכשנו את האג"חים, מישהו יחשוב שהריבית הולכת להיות יותר גבוהה ממה שאנחנו הרכנו, אז הוא ידרוש מאיתנו תשואה יותר גבוהה. ובאג"חים, זה אומנם בדרך כלל קשה קצת להבין את זה, אבל ככל שדורשים תשואה יותר גבוהה, מבקשים מחיר יותר נמוך, כלומר ככל שהתשואה עולה, מי שמשקיע באג"ח מפסיד.
זאת אומרת שאם אני רוכש היום איגרת חוב, מובטחת לי תשואה מסוימת בטווח של 5-10 שנים, לא משנה כמה רכשתי, וככל שיש ציפיות להעלאת ריבית, אני אקבל יותר תמורה על הכסף שלי.
ברגע שקנית את האג"ח, אם תשב על עבד הפדיון, ובעיקר באג"ח מדינה, לא רלוונטי מה קורה בדרך. אבל אם אתה במהלך התקופה תחליט שאתה רוצה לממש את ההחזקה שלך, ובאותו זמן מישהו אחר יחשוב שהוא רוצה לדרוש תשואה יותר גבוהה, אז אתה תפסיד כסף. וכיוון שהאג"חים נסחרים באופן רציף בשוק, אז כל רגע נתון אפשר לראות אם רוב המשקיעים חושבים שכדאי לדרוש עליהם יותר תשואה והמחיר שלהם יורד, או להפך. מה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים או בשבועות האחרונים גם באגף הממשלתי בישראל, שכנראה שרוב המשקיעים מניחים שצריך לדרוש תשואות יותר גבוהות, ולכן המחירים יורדים.
אוקיי, אז זו סיבה אחת שאנחנו רואים, ומה עוד סיבות? יש עוד סיבות?
כן, צריך להבין מאיפה בכלל זה מגיע. למה פתאום המשקיעים החליטו יום אחד, או החליטו בשבועות האחרונים, שכדאי לדרוש יותר על תשואות האג"ח הממשלתי? אז כמו שציינת בהתחלה, היו מספר גורמים שקראו לזה. זה אחרי כמה שנים של היעדר אינפלציה בישראל, פתאום מתחילים לראות את האינפלציה מרימה ראש, אמנם במספרים מאוד נמוכים, אבל הצפי הוא שכנראה אנחנו לא נחזור לראות אינפלציה שלילית כמו שהיה בשנתיים האחרונות. ככל שהאינפלציה תרים ראש, אז בנק ישראל יוכל להרגיש יותר בנוח להעלות את הריבית. והדברים האלה הם באו במקביל כמובן, ויש ביניהם כמובן קשר להיחלשות של השקל. אם ב-2017 ראינו שהשקל הוא מאוד חזק, וכשהשקל הוא מאוד חזק, אז כל מוצר שאנחנו קונים טלוויזיה או נוסעים לחול, המחירים שאנחנו רואים הם יותר זולים. אז שהתמונה מתהפכת ופתאום $300 נהיים בשקלים מחיר יותר גבוה, וכל מוצר שאנחנו רוצים מתייקר, והצפי שההתייקרות הזאת תלווה אותנו, אז מניחים ש... הריבית של בנק ישראל תעלה. אגב, מה שמשעשע בכל הסיפור הזה זה שבנק ישראל כבר תקופה ארוכה מדבר על זה שהוא יעלה את הריבית בסוף השנה הנוכחית, ועד לפני כמה חודשים רוב השוק או רוב הכלכלנים אמרו בסדר, בנק ישראל הוא אופטימי, לא מאמינים שזה יקרה, זה ייקח קצת יותר חודשים מהתקופה שהוא קורה, ואיך שהוא התחזיות של בנק ישראל התחילו להתממש, אז השוק התיישר למטרה של בנק ישראל וליעדים שלו, ולכן סוף סוף ראינו את העליית תשואות.
הנה, זה בדיוק הנקודה. אנחנו הרבה זמן המצב בכלכלה הישראלי הוא טוב.
נכון.
זאת אומרת אבל... שמה שקרה עכשיו זה פשוט השוק התחיל להאמין.
נכון, על פניו אתה יכול להגיד, אם אנחנו חוזרים לדיון של למה פתאום התחילו הציפיות האינפלציה לעלות, להגיד, כל הזמן המצב בישראל היה טוב, אז למה המחירים לא עלו? אז צריך לזכור שישראל באופן כללי היא כלכלה שהיא כן כלכלה אינפלציונית, שהאינפלציה פה היא כן חיובית לאורך זמן, מה לעשות, יש פה גידול דמוגרפי, יותר אנשים, השכר הריאלי עולה בקצב סביר, ראינו גם עלייה בשכר המינימום, נתונת האבטלה פה היא בשפל היסטורי, וזה דברים באמת שמגמות שליוו אותנו, אבל מה קרה שנים לפני כן? לפני כן הממשלה עשתה הרבה מאוד מהלכים, מי שמסכים איתם יותר, מסכים איתם פחות, זה פחות רלוונטי, אבל עוד בתקופה שהכניסו את כל שוק הסלולר לתחרות, והשמיים פתוחים, שפתאום עוד חברות הגיעו לפה והמחירים ירדו. במקביל, אגב, גם כל המהלכים, הנטו למשפחה, או מהלכים אחרים שנעשו, הורדת מכסים על יבוא, יכולים לקנות בסופר גבינות מיובאות, דברים שבעצם הורידו פה את המחירים, לא בגלל שהיה היעדר ביקושים, כי הצריכה הפרטית פה כל הזמן הייתה יחסית גבוהה. עכשיו, כשבחודשים האחרונים רואים פחות מהלכים כאלה, וכנראה שהקצב של המהלכים האלה גם לא אמור להמשיך לעלות אלא לרדת, אז פתאום הלחצים האינפלציונים שהיו קיימים כל הזמן, לא מקבלים מהצד הנגדי את הלחצים הדיפלציונים, ומתחילה עלייה בציפיות האינפלציה. שוב אני אומר, היא עדיין לא אינפלציה גבוהה, מדברים על צפי של קצת יותר מאחוז, אחוז שתיים שנה קדימה.
אנחנו בהמשך גם נגיע למה האנשים הפרטיים צריכים לעשות או לא צריכים לעשות עם תיק ההשקעות שלהם שמושקע מן הסתם רובו ככולו באג"ח, אבל לפני כן אני רוצה להבין, יש משהו, אם המגמה תימשך של ירידה באגרות החוב, יש משהו שבאיזה נקודה אנחנו נצטרך להיות מודאגים? זאת אומרת, הקברניטים של המשק, שזה בנק ישראל והמדינה, הם צריכים להיות מודאגים מתישהו?
בעולם תיאורטי הם אמורים להיות מתישהו מודאגים, זה לא ברמת התשואות שאנחנו מדברים עליהם. בשווקים המתעוררים לדוגמה, רק כדי לסבר את האוזן, בטורקיה הריבית כבר עומדת על אזור ה-17%, גם בשווקים מתעוררים אחרים שם רואים ריביות מאוד גבוהות, כי יש באמת סחרור של הכלכלה, גם מבחינת אינפלציה, וגם מבחינת אמון של משקיעים בכלכלה, אבל זה ממש לא התמונה בישראל, ישראל היא... היא בסופו של דבר שוק מפותח, וגם אם התשואות פה יעלו, אז יהיה הרבה תחושות פסיכולוגיות של משקיעים שירגישו שאולי הם צריכים למכור את התיק ולברוח, אבל בדרך כלל ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה לא הדבר הנכון לעשות. בסופו של דבר הדברים התאזנו. אין מגמה ארוכה של הפסדי הון שימשכו עכשיו תקופות ארוכות. מי שהשקיע באג"חים בישראל לאורך שנים ראה רווחים יפים, וכנראה שימשיך לראות את זה, גם אם בדרך יהיה חודש, חודשיים, שלושה של ירידות שערים, בעיקר כשמדברים על אג"ח מדינה, ששם הסיכון לא לקבל את הכסף כי המדינה תפשוט את הרגל בישראל, הוא מאוד מאוד נמוך. אני לא רוצה להגיד לא קיים, אבל הוא לא דומה למה שרואים במדינות איזוטריות בעולם.
זה בדיוק גם, תנסה להכניס אותנו קצת לעולם ממנו אתה בא, זה גם בדיוק מה שקורה בעצם בהחלטה של מנהלי הקרנות, שהם אומרים, קורה, בסדר, יש כמה ימים של ירידות, בוא נחכה קצת.
מנהלי הקרנות למעשה מנהלים באופן אקטיבי יומיומי, כלומר כל הזמן מסתכלים לנסות להבין האם התחזיות שלהם עומדות במה שהשוק מגלם. אז יהיה מנהלי השקעות שאולי יבחרו, הם לא יבחרו לא להיות באג"חים, הם יוכלו לבחור אולי להיות בתקופות לפדיון יותר קצרות, או בתקופות לפדיון יותר ארוכות, או מי שמאמין שאם באמת ציפיות האינפלציה יעלו, אז הוא יכול להיחשף יותר לאגרות חוב מדינה שצמודות למדד, שאולי ייפגעו פחות, ומי שחושב שהשוק אולי יגזים, יעשה בדיוק תנועה הפוכה. הדבר הזה קורה, המנעד הזה קורה, יש שונות בין תפיסת עולם שמנהלה השקעות כאלה ואחרים, בעיקר במוצרים כמו קרנות נאמנות, שהן השקעות יותר נצפות לטווח הקצר והבינוני, מן הסתם משקיעים בקרנות פנסיה וקופות גמל, פחות צריכים להתייחס להאם האג"ח הזה ירד החודש או ירד פחות. לא בגלל שזה נכון או לא נכון, בגלל שהשיטה בישראל של לבדוק כל יום מה קרה לכסף שלך, היא שיטה שהיא לא נצליח לנצח אותה. הפסיכולוגיה של המשקיע לנסות להבין אם הוא צריך לעשות שינוי גבוהה, למרות שמבחן התוצאה אנחנו יודעים שמי שמתמיד בהשקעה מרוויח, ומי שמנסה כל הזמן לזוז ולעבור ממוצר כזה לאחר, בדרך כלל מוצא את עצמו עושה את הטעויות המקובלות.
ויכול להיות שלמשל, מה הצפי בעצם לריבית? אנחנו עומדים היום על 0.1% עד סוף השנה.
נכון, אז אגב, גם פה צריך להיכנס לפרופורציות, כי עם כל הכבוד לזה שמדברים של הקדמת עליית הריבית, אף אחד לא מאמין שהריבית בישראל בעוד שנה תהיה 2%. כלומר, אנחנו מדברים על סביבת ריבית נמוכה, מדברים על העלאת ריבית לקראת סוף השנה של לרבע אחוז, או באמת סכומים מאוד נמוכים, לא מספרים מהותיים, ואולי אם נראה באמת עלייה קלה באינפלציה, אז ב-2019 מדברים על עוד שתי העלאות ריבית, אולי 3, וזה גם הקיצוניים יותר יגידו 3, זאת אומרת, אנחנו עדיין נשארים בסביבת ריבית יחסית נמוכה, זה לא שיש סיכון דרמטי שהמגמה לעליית תשואות בישראל תעלה. יש פה עכשיו איזושהי התאמת מחירים לשינוי תרחישים שהכלכלנים התחילו לצפות. אגב, שבוע הבא יש החלטת ריבית של בנק ישראל, וכנראה שבהודעה הזאת ישפחו קצת יותר אור. סביר להניח שאחרי ההודעה הזאת הדברים
יתייצבו. לא יעלו בהחלטה.
בהחלטה הזאת אף אחד לא מניח בכלל שיעלו, אז רוצים לראות אם בנק ישראל יעמוד בהמשך המשך ההערות שהוא אמר, הוא עד היום נתן תחזיות שהוא יעלה ברבעון האחרון של 2018, רוצים לראות אם הוא עדיין יתמיד באמירה הזאת, ומה הוא חושב בתחזיות שלו על אינפלציה. על פניו, יכול להיות שעליית התשואות בישראל היא די לקראת מיצוי. באמת היה פה קפיצה של עליית התשואות, זה מאוד מזכיר גם מה שקרה בארצות הברית. גם אז, בתחילת השנה, הייתה עליית התשואות מאוד משמעותית.
גם מאותם סיבות?
מסיבות מאוד דומות, גם שם התחילו עלייה לציפיות האינפלציה עם נתונים מאוד חזקים של הכלכלה, וגם אז שם התחילו להגיד אולי הבנק המרכזי, הפד בארצות הברית, אולי גם הוא הולך לעמוד בתחזיות שלו של קצב העלאת הריבית, והשוק בעצם עשה התאמת מחירים. אז זה נמשך במשך חודשיים, זה היה לא נעים למי שהשקיע, אבל מאותו רגע המגמה הזאת היא לא נמשכה, זה לא שראינו את תשואות האג"ח מי שמגיעות ל3%, ממשיכות ל3.5% ויהיו 4%, אלא הבינו שאחרי התיקון של התאמת התחזיות למה שאמרו הבנקים המרכזיים, האג"חים למעשה פחות או יותר מתמחרים את המתווה החדש שכולם חושבים, ומאז אגב אנחנו רואים יציבות מאוד טובה בשוק האג"ח האמריקאי, אפילו טיפה ירידת תשואות, כלומר אנשים אפילו בחודש האחרון אפילו הרוויחו בהשקעה מהאג"ח, ובעצם קרה תמונה הפוכה למה שקרה בישראל. בעצם אפשר להגיד שבשוק האמריקאי זה קרה לפני 5 חודשים, ובשוק המקומי זה קורה באיחור של 3-4 חודשים, אבל מהסיבות הן מאוד מאוד דומות.
אז אני בתור מישהו שמאזין לנו עכשיו אומר, אוקיי, טוב, הם לא מתרגשים. יכול להיות שזה הזמן שלי להגדיל את ההחזקות באגרות החוב.
אגב, זה תמיד נכון, תמיד כשהמחיר יורד, אז סביר להניח שהוא יותר אטרקטיבי.
שהוא יעלה,
אתה אומר. לא, אני אומר שהוא יעלה, כל פעם שמחיר יורד הוא יותר אטרקטיבי, יכול להיות מאוד שבעוד חודש הוא יהיה אטרקטיבי יותר. זאת אומרת, הניסיון לנסות לתזמן הוא ניסיון שלא מוכיח את עצמו, בטח לאדם שלא עוקב כל יום על הנתונים ובודק כיצד, מה מגלמות בעצם כל תשואה של כל אג"ח. אנחנו כן מאמינים שבפסגות שיכול להיות שעוד נראה איזושהי עליית תשואות קלה בשוק האג"ח הממשלתי, בגלל זה אנחנו לא ממליצים להיות במחיים ארוכים, אבל אם נראה המשך עליית תשואות...
רגע, תסביר לי רגע את המשפט האחרון שאמרת.
אני חוזר, אוקיי. אני אומר, ככל שיש עלייה בצפי לעליית ריבית, אנחנו נראה את האגרות חוב נפגעות, ככל שהתקופת ההשקעה של האג"ח היא ארוכה יותר, הסיכון או ההפסד שהמשקיע רואה היא גבוהה יותר. כי בעצם את הפיצוי שדורשים לקבל נניח עוד 0.1 תשואה על האג"ח, דורשים אותה לכל שנה. אז אם זה ל-10 שנים, אז דורשים את זה 10 פעמים, ואם זה ל-3 שנים, דורשים את זה רק 3, ולכן ההפסדים יהיו שונים. אנחנו כבר המלצנו לפני תקופה מעט להיות יותר דפנסיביים ולשבת באג"חים יותר קצרים, כדי שאם יתממש התרחיש שכרגע מתממש, ההשקעות ייפגעו יותר. יכול להיות מאוד שאם נראה מה שנקרא בשפה המקצועית אוברשוטינג, זאת אומרת שהשוק מגזים כלפי כיוון מסוים, נחליט חזרה להשקיע באג"חים מעט יותר ארוכים. כרגע אנחנו עוד לא שם בשוק המקומי. אגב, זה לעומת השוק האמריקאי, שאם הזכרתי אותו, דווקא שם השוק האג"ח יחסית יציב, ונראה שאפשר לשבת במחמים מעט יותר ארוכים. גם שם לא צריך להתפרע, כי הסיכון לטעות הוא תמיד קיים, ואתה לא רוצה שזה יהיה מאוד כואב כשאתה טועה.
ואם אתה הולך לשאר העולם, התחלת בנגיעה ככה, אמרת, טיפה אירופה, טיפה, מה שמה קורה, שמה אותם צרות כמו שיש פה במרכאות?
באירופה קצת יותר מזכיר את מה שקרה בארצות הברית, זאת אומרת, כשהייתה את מגמת עליית תשואות או ההפסדים באג"חים בשוק המדינה בארצות הברית, ראינו אותו גם באירופה.
למרות ששם אין שום צפי לריבית, לא מדברים בכלל, לא ריבית.
זה נכון, השאלה היא מאיזה נקודה זה נמצא, ואפרופו הצפי, אז כן, ה-ECB כן התייחס בהודעה לפני כמה שבועות, ואמר שהוא מתכנן להפסיק את הרכישת האג"חים בסוף השנה, להאט אותה החל מאוגוסט ולצמצם אותה לחלוטין. אני יודע שזה נשמע קצת צינית אולי לחלק מהמאזינים, אבל זה למעשה דומה לאמירה שאומרת, השלב הבא אחרי השלב הזה, הוא יהיה שנתחיל לדבר על העלאת ריבית.
או בגדול, הוא אומר, לא נדפיס כסף כמו מטורפים.
נכון, ונפסיק לתמוך בקניית אג"חים ששומרת על המחירים שלהם. נפסיק להתעסק יותר מדי בשוק הזה, אבל הוא כן הרגיע ואמר, אל תדאגו עד אמצע סוף 2019, אין לנו כוונה לעשות שינוי בריבית. אבל השוק לא מחכה להודעות של ריבית. השוק כמובן, גם שוק המניות וגם שוק האג"ח, עובד בתקופה של ציפיות, ואם הוא מעריך שמשהו הולך להשתנות, אז המחירים יתאימו את עצמם כבר בזמן הנוכחי.
הבנתי. טוב, אז אני הגעתי לפה במחשבה שאנחנו על סף משבר אגרות חוב כולל, ואתה קצת הורדת את הרוח מהמפרסים.
בוא נגיד שבחלק של אג"ח מדינה אתה יכול להיות יחסית רגוע, כי בשונה מרוב הנכסים בעולם, אג"ח מדינה זה אחד הנכסים היחידים כמעט שאפשר להגיד למשקיע, אם תשב תקופה ארוכה אתה לא תפסיד כסף. זאת אומרת, אם תשב עד הפדיון אתה לא תפסיד כסף, מה שלא תמיד אפשר להגיד על חלק מהנכסים, כי במניות יכול להיות שמניות של חברה מסוימת יפשוט הרגל, גם באג"ח של חברות יכול להיות אג"ח קונצרני כזה או אחר שלא יצליח לשלם. אז באג"ח מדינה המשקיעים פחות צריכים להיות מוטרדים ממה שקורה בחודש או חודשיים, וקצת להסתכל לטווח יותר ארוך.
זאת אומרת שמשקיע סולידי הוא יכול תמיד לשים את כספו על אג"ח מדינה ל-10 שנים, ויכול להיות רגוע, אלא אם כן מדינת ישראל תקרוס בעוד 5 שנים, או יהיה משבר בלתי צפוי.
תראה, ברמה התיאורטית התשובה לזה היא כן, ברמה הפרקטית תמיד השאלה היא מה האלטרנטיבה. כי אם משקיע, עוד פעם, יכול להשקיע באג"ח מדינה ל-10 שנים, אבל לקבל פיצוי של 2% לשנה, בעוד הוא יכול לשבת בפתרונות, נניח, של אגרות חוב של חברות מדורגות גבוה, ולקבל את אותה תשואה בתקופה לפדיון יותר קצרה, כלומר עם פחות תנודתיות בדרך או פחות סיכון של שינוי בתוואי הריבית, אז תמיד זה מספר של אלטרנטיבה. גם באג"ח ל-10 שנים אפשר בדרך להפסיד לפעמים גם 10% בחודשיים. וזה קרה אגב לפני כמה שנים, אז הדרך היא גם חשובה ולא רק התוצאה
הסופית. ויש גם אלטרנטיבה אחרת שזה לשים את הכסף בבנק ולקבל 0.00001 על הכסף.
זה תמיד. אגב, שם בטוח לא מפסידים.
זה בטוח.
אבל גם לא מרוויחים.
נכון.
זה נכון, אגב, זה הבעיה של המשקיע הישראלי, שלמעשה מאוד קשה לו בחלק הסולידי למצוא אלטרנטיבות, כי הריביות בטווח הקצר הן מאוד נמוכות, וכמו שדיברנו עד עכשיו, התשואות בטווח ארוך הן מסוכנות, כי התנודתיות היא יחסית חדה. לכן אגב, אנחנו כן רואים יותר ויותר חשיפה של משקיעים לפתרון ביניים, אני אקרא לזה, לאגרות חוב קונצרניות בישראל בדירוגים מאוד מאוד גבוהים, AA, AAA, בעצם קבוצת החברות החזקות ביותר.
שנגיד איזה חברות נכנסות?
קבוצות הבנקים, חברות הביטוח, חברות נדלן מאוד מאוד חזקות, זאת אומרת קבוצות מאוד חזקות של איגרות חוב. כמובן שקיים שם סיכון, אגב אני פה צריך לציין לטובה את הבורסה שלפני חודש וקצת השיקה מדד בורסאי, שזה מה שהוא עושה עד היום, לא היה בישראל מספיק אלטרנטיבות של השקעה לפי דירוג. היה מדדים מובילים, מדדי הטלבון, 20, 40, 60 שקלי, אבל לא ידעו לכמת מה רמת הסיכון של אגרות החוב כקבוצה שם. והבורסה עשתה משהו נכון והקימה בעצם מדדי אג"ח לפי קבוצות דירוג. משקיע היום יכול יחסית בקלות להיחשף לעשרות של סדרות אג"ח של חברות בדירוג AA ו-AAA. ולקבל נכון היום פיצוי מעל הממשלתי של אפילו אחוז, אולי קצת יותר. ואז פה נשאלת אלטרנטיבה, מה עדיף? אז המשקיע הישראלי, הוא, אין מה לעשות, הוא צריך קצת להגדיל את הסיכון כדי לקבל איזשהו סיכוי. במקומות אחרים בעולם, כמו בארצות הברית, התמונה היא הפוכה.
הבנתי, טוב, אז סיימנו בכמה מילים טובות, גם אפילו הבורסה בתל אביב. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה אייל.
תודה רבה שי.
ואני רוצה להודות כמו בכל שבוע לספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה על עריכה טכנית, נשתמע בשבוע הבא.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות על ידי יועץ ו/או משווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.